אני מתנצל על העיכוב, אני פשוט הגעתי במהירות מחופה מרוחקת קצת, אז שיהיה בשמחות. טוב, אנחנו ממשיכים בשבטים ובצבעים, בדגלים, והפרשיות שלנו פרשות בלק ופנחס, מובילות אותנו באופן אוטומטי להמשיך משבט שמעון לשבט לוי. כמעט הייתי אומר, והזכרנו את הדברים כבר, הפרשיות שלנו מפצלות כמעט פיצול גמור את שמעון ולוי, האחים משכם. שמעון ולוי, אחים, אלה שהגנו על כבודה של דינה האחות, מגיעים אל ההתגוששות הגדולה בין שני הכוחות הענקיים האלה, של זמרי בן סלו, נשיא בית אב לשמעוני, איש ישראל המוכה, אשר מגיע לפני משה ולפני העדה, ובא על כוזבי בצור, וביחד גורמים למגיפה של 24,000 איש בני שמעון מבני ישראל, ונגדם עומד פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, נשיא הנשיאים של הלוי, הכהן שבלוויים. הוא מגיע ומביא את המלחמה הזאת לשיאים. רק נזכיר את הפסוקים, מקור 2 לפנינו, ויצמד ישראל לבעל פאור, וייחר אף אדוני בישראל. יאמר אדוני אל משה, קח את כל ראשי העם, והוקע אותם לאדוני נגד השמש, וישוב חרון אף אדוני מישראל. זה עוד לפני זמרי בן סלו, עוד לפני איזשהו משהו ספציפי עם מישהו מהשבטים. כולם נגררים לפאור. והפאור איננו עבודה זרה סתם, הפאור זאת עבודה זרה, הייתי קורא לה העבודה זרה הכי מצד אחד אקסטטית, מצד מסוים כמעט מופרעת, אבל הייתי גם קורא לה העבודה זרה של שיא הדביקות, שיא ההיצמדות, ויצמד ישראל לבעל פאור. סוג העבודה הזרה של הפאור, צריך להבין אותו, הוא לפאור בפני האל, האליל, להטריז בפניו. בעולם המודרני היינו קוראים לזה לרדת לדיוטות תחתונות, אבל תחשבו על זה מהבחינה של העבודה האלילית. אין מחסומים, אין לא יפה. הכל, הכל צריך לקבל את המשמעות החווייתית הדתית שלו. זה הפאור. הזונות המואביות משלבות את הזנות הזאת עם בנות מואב במשיכה אל הפאור, ובני ישראל בשיטים מתחללים לנושא הזה. והפאור הזה ימשיך להוביל אותנו הרבה הרבה, לא נחזור אליו, לא ניכנס אליו עכשיו. אני רק אזכיר דבר אחד. אחד הפסוקים, אני חושב, הכי מוכרים לנו, דווקא מספר דברים, תמיד אנחנו אומרים אותו בתפילות, אבל זה קורה לו מה שקורה הרבה פעמים לפסוקים שנאמרים הרבה, אנחנו לא זוכרים את ההקשר הכללי שלו. ואתם הדביקים בהשם אלוהיכם, חיים כולכם היום. מי זה ואתם הדביקים? ואתם הדביקים זה פסוק שבא אחרי הפסוק הבא, הפסוק שקודם לו. הפסוק הקודם לו"ואתם הדביקים" בדברים בפרק ד' הוא שאנחנו ראינו מה קרה לכל האיש אשר הלך אחרי בעל פאור. כי כל האיש אשר הלך אחרי בעל פאור, השמידו השם אלוהיך מקרבך. ואתם הדבקים בהשם אלוהיכם, חיים כולכם היום. שמתבונן לעומק מגלה שיש כאן שתי דבקויות להבדיל. שיא הדבקות, במובן שהעבודה הזרה מציעה, הוא הפאור. הוא נראה לנו נמוך, הוא שיא גדול מאוד בעבודה. ואתם הדבקים בהשם אלוהיכם, זאת האנטיתזה להולך אחרי בעל פאור. וכשעם ישראל הולך אחרי הפאור, עוד נחזור עוד מעט לפסוק הזה של הדבקים בהשם, והנה איש מבני ישראל בא, סליחה, פסוק לפני כן, ויומר משה אל שופטי ישראל, אני מתנצל על הצילום הקצת לא טוב פה, ויומר משה אל שופטי ישראל, הרגו איש אנשיו הנצמדים, שוב הפועל הזה, הנצמדים לבעל פאור, נצמדים. הרגו איש אנשיו מזכיר לנו חטא אחר, אתם זוכרים איזה? עוד פעם אחת, חטא העגל. עברו ושובו משער לשער. ומצווים שם להרוג איש אנשיו. זה פעמיים שזה מופיע. חטא העגל וכאן. עוד מעט נראה את ההקשר. והנה, תוך כדי הפעולה הזאת, איש מבני ישראל בא ויקרב אליך ואת המדיינית לעיני משה ולעיני כל עדת בני ישראל, והם הבוכים פתח אוהל מועד. איש מבני ישראל, שמו עוד לא מופיע. רק עוד מעט נדע את שמו. ויער פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, כנראה שחשוב גם שמו הפרטי, גם שמו שם אבי ושם סבו, אבל גם שם התואר שלו, הכהן. הכהן זה צד אחד מיוחד בשבט לוי. נדבר על זה. ויער פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, ויקום מתוך העדה ויקח רומח בידו. כהונה ורומח לא הולכים ביחד. כהן לא יכול להיכנס עם חרב לבית המקדש. הוא בכלל אסור בפעולת החרב. הוא פטור מהפעולה הזאת, הוא אסור בה. פנחס, כך יסתבר עוד כמה פסוקים, עוד בכלל לא היה כהן. הוא אמנם בן אלעזר, בן אהרון, אהרון אכן נהיה כהן, נברר עוד מעט מתי, וגם אלעזר בנו, אבל פנחס עוד לא נולד אז. ואז עוד לא הודיעו שהכהונה הזאת עוברת לדור הבא אל פנחס. ופנחס עוד לא היה כהן אף פעם. הייתי אומר, אלעזר לא הגיע לגודלו של פנחס, כי אלעזר קיבל את הכהונה בירושה. פנחס יקבל את הכהונה במעשה הזה שהוא עושה. אבל זה דבר פלאי, כי המעשה שהוא עושה הוא כל כך הפוך מהכהונה, מתפקידו של הכהן לברך את עמו ישראל באהבה, מתפקידו של הכהן להתנתק מהרומח ומהקרבות. והכהן הגדול שיקבל את כהונת העולם מקבל את כהונתו בחרב שהוא יוחז בה כלפי איש אח מבני ישראל. זה סוגיה מופלאה. ויער פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן ויקום מתוך העדה ויקח רומח בידו. ויבוא אחר איש ישראל אל הקובה. וידקור את שניהם, את איש ישראל ואת האישה אל קובתה. פעמיים כתוב פה שהוא הגיע פשוט עם הוכחות משפטיות מדויקות. ותעצר המגיפה מעל בני ישראל, והיו המתים במגיפה 24 א'. וידבר אדוני אל משה לאמור, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, הישיב את חמתי מעל בני ישראל וקנאו את קנאתי בתוכם, ולא חיליתי את בני ישראל בקנאתי. גם אם אנחנו מפרידים לרוב המנהגים, לא כולם דרך אגב, התימנים אחרת קצת, גם אם מפרידים בין שתי הפרשיות הללו, הרי זה רצף אחד ממש. לכן אמור, הנני נותן לו את בריתי שלום, והייתה לו ולזרוע אחריו ברית כהונת עולם, תחת אשר קינא לאלוהיו ויכפר על בני ישראל. חז"ל מתארים את חשיבתו של זמרי, זאת החשיבה של זמרי שעסקנו בה בשיעור בפעם הקודמת, כשדיברנו על שבט שמעון. מקור 3. ומה עשה זמרי? עליו אמר שלמה, העז איש רשע בפניו, זה זמרי, וישר הוא יבין דרכו, זה פנחס. אבל האיש המעז הוא לא סתם איש, הוא יש לו עוצמות גדולות מאוד, והוא במקביל לישר יבין דרכו מתמודד, מתגושש עכשיו עם הכוח של פנחס שבא מולו. בוא נראה את המדרש. ומה העז זמרי? אלא כיוון שבא הכוזבי, המדרש הוא נפלא. ראינו אותו בדף המקורות בשבוע שעבר ולא הגענו אליו, וממנו אני רוצה להתחיל. אלא כיוון שבא הכוזבי, ביקש ליטלה. כוזבי בצור באה ואמרה, אני רוצה להינשא או לזנות. ואני חוזר ואומר, זאת לא זנות יצרית נטו. זה רעיון עצום. זה איזה מין התחברות מוחלטת, שלום מוחלט כזה, של בני ישראל עם בנות מואב ליחד כזה שאין בו שום טשטוש כל המחיצות. עם כל ההתקוממות נגד, צריך להבין את השאיפה שמסתתרת מאחורי הדבר הנורא הזה בפועל. הנה מגיע כוזבי. וכיוון שבא כוזבי ביקש לתלה, הוא מבקש לקחת אותה לאישה או לזנות, אמרה לו, איני נשמעת לך. שכן ציווני אבא, שמעו פילי פלאות, שלא אהיה נשמעת אלא למשה. מה פתאום אתה? אני כוזבי בת צור, בת נשיא מדיין. משה רבינו כבר התחתן פעם עם בת של מישהו חשוב במדיין. כיוון שפעם הוא כבר התחתן עם בת של מישהו מאוד חשוב במדיין, מה כל כך מסובך? רק אז הוא לקח את ציפורה, וגייר אותה, ויצא ממדיין ושב למצרים, והוציא את ישראל ממצרים, ונלחם באמלק ובסיחון ובאוג ובאמורי. עכשיו אתם חוזרים לארץ. בוא אני אעזור לכם לחזור לשאיפה אולי הראשונה, ונעשה בית תפילה לכל העמים, בקפנדריה, בקיצור דרך. במקום שעוד פעם אתם תגיירו לנו ותבדלו ותבדילו, נעשה חתונת משה מדיין מהדורה 2, ואבא ציווה עליי, תלכי למשה. זאת כוזבי בת צור. צור זה כוח גדול מאוד. וכוזבי זה הכזב שבא להופיע בכל מיני צורות. משה מכיר היטב את הצור. הוא מכה בצור בתחילת 40 השנים, ויזוב ומים, והוא שוב צריך להקות בצור בסוף. הנה כוזבי בצור בת נשיא מדיין אומרת לזמרי, מי אתה? אני רוצה את משה. בינתיים זה נראה ויכוח על שני פרסונות, שני אישים פרטיים, אבל תראו לאן הוויכוח עובר. אמר לה, אני גדול ממשה. למה? שהוא משבט ג' ואני משבט ב'. הוא לוי. אני שמעון. את כבר רצת לשיעור על הלוי, אנחנו עוד אצל שמעון. ורצונך לידע שאני גדול ממשה? את לא מאמינה ששמעון גדול יותר ממשה? בפניו אני נוטל אותך. בואי תראי. שנאמר, והנה איש מבני ישראל בא, איש שמחשיב את עצמו, ויקרב אליך ואת המדיינית לעיני משה. עכשיו בוא נראה מי גדול ממי. שהיה מקיש דברים כנגדו. אמר לו משה, זו אסורה או מותרת? אמר לו, אסורה היא לך. אמר לו, זמרי, אתה הוא הנאמן של תורה שהקדוש ברוך הוא מתגאה בך ואומר לו, כן עבדי משה, שאתה אומר אסורה זו? אף אשתך שנטלת אסורה היא לך. זו מדיינית, וזו מדיינית. זו גדולה בת אבות, ואשתך בת קומן. הוי לעיני משה ושלמה צובח, העז איש רשע בפניו. מה הוויכוח פה? זו שיחה עצומה, צריך להבין אותה היטב. זמרי ומשה. התרגלנו כבר פעם להתמודדות בין קורח למשה. קורח דרש כהונה. נכון? וביקשתם גם כהונה. הנה ויכוח בנציג שבט ב' לנציג שבט ג'. אני גדול ממך. וסביב מה הוויכוח? סביב בנות מדיין. כשאתה לקחת את המדיינית שלך, היא בת קומן. וכשלקחת אותה, בעצם גם אתה קירבת את העולם אל המגמה של עם ישראל ביתי בית תפילה. גם אני עושה את זה. ומתחילה פה התמודדות, התגוששות לא פשוטה. בין הכוח של שמעון לבין הכוח של לוי. מה זה קשור לשבטים? מה עוצמת השיחה הזאת שנראית פרטית בין שתי דמויות? מה לה ולכל סיפור התפקידים של השבטים בעולם? אני חושב שכשנעסוק בזה, נגלה קצת יותר פנים עמוקות בכל פרשת זמרי ופנחס, לקבלתו של פנחס את הכהונה. בוא נעשה לזה רגע סטופ, ונחזור כדרכנו למדרש שמתאר את האבנים, את הדגלים, את הצבעים, מי הוא שמעון, הפעם בעיקר מי הוא לוי, ואך נחזור לכל. אני חוזר למקור אחד בראש העמוד. ראובן, מדרש רבה שאליו אנחנו צמודים בשיעורים האחרונים, פרשה ב', אתה אדוני אלוהים, מלך העולם שהכל נהיה בדברו. ראובן אבנו עודן. היום אנחנו עסוקים בטור הראשון של החושן. הטור האחד, עודן, פיתדה וברקת. ראובן אבנו עודם הוא מפה שלו צבוע אדום ומצויר עליו דודאים, הערכנו בזה בשיעור שלם. שמעון פיתדה הוא מפה שלו צבוע ירוק ומצויר עליו שכם. דיברנו על שכם ועל הירוק. לוי ברקת הוא מפה שלו צבוע שליש לבן ושליש שחור ושליש אדום. ומצויר עליו אורים ותומים. וכיוון שצבעיו שליש אדום, שליש לבן, שליש שחור, הוא המורכב הראשון. גם הציור שמצויר על הדגל הוא שונה במהותו מהציורים הקודמים. אצל ראובן מצוירים הדודאים שמבטאים את הכוח הגדול של ראובן, נכון? שדיברנו עליו, לאה ורחל, אבל הדודאים הם רק האמצעי להגיע למשהו. אצל שמעון מצוירת שכם. זוכרים שדיברנו בשבוע שעבר? הציור של שכם אצל שמעון הוא ציור נפלא, אבל מאוד מתסכל. שמעון יושב בנגב, אבל על הדגל שלו בעירייה בנגב יש ציור של שכם. שכם זה מה ששמעון לא זכה לרשת. נכון? דיברנו על זה. גם הדודאים וגם שכם הם לא מה שזכו להגיע בסוף, נציגי השבט. לוי קיבל את אותו מי שבירך במרכאות יחד עם שמעון מיעקב. אבל על צבעו או על דגלו של לוי כבר מצוירים האורים והתומים. האורים והתומים הם מה שילבש הכהן הגדול בבואו אל הפנימה. האורים והתומים הם 12 האבנים של כל השבטים. יש בלוי משהו מאוד מיוחד. לוי הוא זה שמחזיק את כל צבעי השבטים על עצמו. גם לבנימין יש דגל שצבעו כצבע של כל הצבעים, 12 צבעים. אבל רק לוי הולך עם השמות של כולם. נכון? צבעיו אדום, לבן ושחור. האדום הוא צבעו של מי? של ראובן. השחור הוא צבעו של מי? מקור אחד, שורה אחרונה, יוסף שוהם. הטור הרביעי, זוכרים? ושוהם ויושפה. יוסף שוהם, וצבע המפה שלו שחור עד מאוד. אז האדום זה ראובן, והשחור זה יוסף. מה הדמיון בין ראובן ליוסף? קודם כל, מה שניהם? שניהם בחורים. אין עוד. ראובן הוא הבחור לבית לאה, ויוסף הוא הבחור לבית רחל. שניהם בעצם מקבלים פי שניים. ראובן הוא הבחור, והבחור מקבל פי שניים. אבל הוא מפספס את זה. יוסף מקבל בעצם את הבכורה של ראובן. בכור שורו, הדר לו. ולכן יוסף מקבל מה? שני שבטים. אפרים ומנשה. יש עוד שבט אחד שבמשך חייו יתחלק לשניים. מנשה יתחלק לשניים בתוכו בנחלות, אבל זה יוסף. הוא יודע להתחלק לשניים. יש עוד שבט אחד שיש לו שני תפקידים שונים, ולאף אחד אסור לעשות את תפקידו של השני. לוי. הוא יתחלק לכהונה ולוויה. הכהן לא יוכל לעשות את תפקידיו של הלוי, והלוי לא את תפקידיו של הכהן. יש מתחים מאוד גדולים בין שני התפקידים האלה. מה בעצם רצה קורח? הלוי? את תפקידו של הכהן. משה ואהרון יהיו הלוי והכהן. אבל משה יהיה הכהן לפני אהרון. משה יהיה הכהן בשבעת ימי המילואים, והוא יעביר את הכהונה לאהרון הכהן. עוד נדבר על זה עוד מעט. אלה שני תפקידים שונים לחלוטין האחד מהשני. הכהן לא יכול להיות לוי, והלוי לא כהן. ודגלו של לוי הוא אדום, של הבכור לבית לאה, אדום של הבכור לבית רחל, ולבן. אדום, סליחה, השחור של הבכור לבית רחל, ולבן. הלבן הוא לא צבע. הוא בעצם כל הצבעים. נכון? הלבן הוא בעצם משהו שבטל לחלוטין, וקרני השמש מוחזרות ממנו, והוא לא משאיר אצל עצמו כלום. השחור הוא בדיוק ההפך. חם בתוך השחור. כי השחור קולט את כל קרני השמש. השחור קולט את כל הצבעים. זבולון אגב, מפה שלו לבנה. ומצוירת עליו אונייה לחוף ימים ישכון. לכן זבולון את כל מה שיש לו נותן. כל מה שיש לזבולון הוא נותן ליששכר. זבולון מאכיל את ישכר ומביא לאוהליו את כל מה שהוא מבקש. שמח זבולון בצאתך וישכר באוהליך. ללוי יש כוח של ראובן וכוח של יוסף. לא יהיה לו נחלה משלו, אבל הוא ייתן את כוחותיו והוא בטל לחלוטין לכולם. הלבן הזה באמצע של לוי הוא התבטלותו המוחלטת של לוי. אין לו נחלה משלו, אין לו שטח שהוא חי בו. הוא צריך להסתובב בערי הלוויים ובערי המגרשים, במגרשי הלוויים. הוא צריך להביא קורבנות לכל השבטים. אין לו מי שלא. רק היום שמתי לב שלוי יש לו אפילו תכונה מיוחדת עם לידתו מיד. כשנולד לוי במקור 4 כתוב, ותהר עוד, ותילד בן, ותומר, אתה הפעם ילווה אישי אליי. זה אחרי ראובן ואחרי שמעון. כי ילדתי לו 3 בנים. על כן קרא שמו לוי. עוד מעט נדבר על הסיום. מי קרא שמו לוי? כי אצל ראובן ושמעון כתוב, ותקרא. ראובן ושמעון. אבל תעזבו רגע את הקרא. ראובן, למה נקרא ראובן? מה? ראה השם. שמעון שמע השם. נכון? הפעם יאהבני אישי, ראה השם כי שנואה אנוכי, שמע השם. יהודה, הפעם אודה את השם. זבולון יזבלני. למה לוי נקרא לוי? אני יודע, ילווה אישי אליי. למה הוא נקרא לוי? כי יש לי 3 בנים. לא נעים לקרוא לילד בן שלישי. זה לא שם יפה. אם אפשר לתת לו שם פרטי, הוא ודאי ישמח, זה יתסכל אותו אחרת. ללוי קוראים לוי. עניינו הוא להילוות לכולם, ולהלוות לכולם, ולהעניק לכולם, ולתת לכולם. ועניינו של לוי הוא שעכשיו יש לי 3 בנים. אין אף אחד כזה. חוץ ממי שהוא דומה לזה. יוסף. השחור של הדגל. למה הוא נקרא יוסף? יוסף השם לי בן אחר. דיברנו עליו, עוד נגיע אליו בעזרת השם ביתר עיון. מתי נהיה הלוי לוי? מתי בכלל הפך הלוי לשבט של לוויים? פעם דיברנו על זה, הפעם אני רוצה לראות את זה, אבל לראות שאלה נוספת. מתי נתחלקה הלוויה לשני התפקידים, לכהונה ולוויה? בוא נראה את הדברים לאט. רש"י אומר במקור 5, על כן קרא שמו לוי, רש"י שם לב לדבר הבא, בכולם כתיב ותקרא, בכל הילדים האחרים, וזה כתב בו קרא. על כן קרא שמו לוי. רש"י אפילו לא מציע את ההצעה, כנראה זה יעקב, על כן קרא שמו לוי, הגיוני שיעקב, הוא לא מתיע את ההצעה הזאת. כי היא הדוברת, היא מדברת על הכמיהה שלה ליעקב. זה לא מראה. לכן אומר רש"י מיד מדרש. יש מדרש אגדה באלה הדברים, רבה ששלח הקדוש ברוך הוא גבריאל והביאו לפניו וקרא לו שם זה. ונתן לו 24 מתנות כהונה. ועל שם שליווה הוא במתנות, קראו לוי. אלה 24 המתנות. זה מדרש אגדה. מתי לוי נהיה לוי? אולי קצת יותר מפורש במקרא? אולי יותר מפורש? אולי גם זה רק מדרש אגדה. מקור 6. פעם ראינו את זה. מקור 6. אתם זוכרים את המאבק בין יעקב לעשיו? כולנו זוכרים. תרום המאבק בין יעקב לעשיו מתנהלת חזרה גנרלית. בין יעקב לבין המלאך, שרו של עשיו. נכון? מה עושה פתאום יעקב לבד? למה הוא לבד? הוא חזר. ויוותר יעקב לבדו, ויאבק איש עמו, עד עלות השחר. ויוותר יעקב לבדו. דורש המדרש המופלא הבא במקור 6 את הדרשה הבאה. אני קורא אותו כפי שהוא מופיע בתרגום המיוחס ליונתן בן עוזיאל בארמית, נתרגם אותו מיד. וישתער יעקב בלכודוי, ויוותר יעקב בלכודוי לבדו, יחיד, מעברה ליובקה, מעבר ליבוק. והתבחש מלאך האימי. התבחש, זה התחיל להיאבק. בוחשים אחד את השני. והתבחש מלאך האימי. בדמות גבר. הגיע אליו בדמות איש. יש כאן גרסה, והתכחש. הכחיש אחד את השני. ואמר, עכשיו תקשיבו לשיחה, זה פילי פלאות, פעם הזכרנו את זה. הלא אמרת, הוא מתחיל איתו את השיחה המלאך, שרו של עשיו. הלא אמרת לעשרה כל דילך. אדוני, אתה לפני 20 שנה, בלילה, חלמת חלום. ואז אמרת, אם יהיה אלוהים עמדי ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש, נכון? ושבתי בשלום אל בית אבי. אז עשיו רדף אחריך, ואתה היית עם מקל אחד ולא היית עם כלום. מה התחייבת, תכלס? שאם הקדוש ברוך הוא יחזיר אותך, אז מה תעשה? וכל אשר תיתן לי, עשר עשרנו לך. אדוני היקר, בא המלאך ליעקב ואומר לו כך. הלא אמרת לעשרה כל דילך. והאית לך, תזכרו שזה שיחה ערב הפגישה עם עשיו. אוטוטו הוא הולך להיפגש עם עשיו. והמלאך, כאילו שואל יונתן בן עוזיאל, צריך למצוא את נקודת התורפה. ויגע בכף ירחו. מהי נקודת התורפה הרעיונית? הנה. הלא אמרת לאסרה כל דילך. והאית לך תריסר בנים ובירת חדה. יש לך 12 בנים ובת אחת. אגב, תשאלו שאלה, בנימין עוד לא נולד, אבל הוא כבר בבטן. ובבטן זה גם, ברוך השם, בעזרת השם. והאית לך תריסר בנין, ובירת חדה. דינה, ולא אסרתינון. איזה דיבורים, אתה הבטחת שתי עשר, לא אסרת אף ילד. נשמע מזעזע. עקידת יצחק שנייה. אדוני, סבא שלך, כשהיה צריך, לקח את אבא שלך, בן יחיד. אתה נעלמת לאבא שלך, ואבא שלך בעצם מחכה לך, ואת עשיו אין לו. עם כל ההרצה והכבוד. סך הכל עברת דברים קשים, נכון, רחל, לאה, ברוך השם. ועין הרע, אתה חוזר עם 12 ילדים, עם דינה. אדוני, בכל נפשך היה לך פעם? אתה הסרת איזה מעשר? יש לך איזה זכות רצינית שאיתה אתה הולך להיפגש עם עשיו עוד כמה שעות? שיחה קשה מאוד. מיד, אפרש ארבעה בוחרין לארבע אמהתה. אמר ארבעת הבכורים אני שם בצדדים. למה בצדדים? כי כבר למדנו. נו, דיברנו על הבכורים והלוויים ובמדבר. הבכורים בשלב הזה הם מה? הם הכהנים, נכון? חדש לי כל בכור. אז קדימה. אז עזים הצידה, ראובן ויוסף, נכון? דן וגד, של בלהה וזלפה. בסד? ארבעה. נשארו שמונה ודינה. בסדר? והשתיירות מניה, ותנה למימני, והתחיל למנות מהראשון עכשיו. מי הראשון עכשיו? שמעון. הקבוצה הזו של ראובן, שמעון, לוי, היא קבוצה מדהימה. אלה שלושת הבנים הראשונים. אלה שלושת הבנים שקראתי להם בפעם הקודמת של התוהו. של העוצמות הבלתי נפסקות. אגב, אתם זוכרים ששמעון זה ירוק? שמעון הוא שיא העוצמות בין ראובן, שמעון ולוי, והוא לא בא לידי ביטוי בכלל במציאות בפועל. הוא יתפזר אצל כולם, הוא יהיה מלמדי תינוקות. הוא יגור בנגב, נכון? הוא יהיה חלק מנחלת יהודה בכל אזור הנגב, באר שבע וכו', דיברנו על זה, והוא יהיה בסוף זה שיראה לכולם איך המדבר הופך להיות ירוק. הוא עוצמות לא מבוקרות, שמעון. הוא שכם. ויאמרו איש אל אחיו. הנה בא לך לומת על הזה. מי זה איש אל אחיו? שמעון ללוי. מי זה איש לאחיו בשכם? שמעון ללוי. את מי יוסף מבין שצריך לאסור כדי שהוא לא ייקח את הכוחות שלו וישגע את כולם? שמעון נאסר לעיניהם. בשמעון יש צד של בחור אחרי שאתה מוציא את ראובן. את הספירה מתחילים משמעון. אתם זוכרים את זמרי אומר אני שני? הוא שלישי? זה לא סתם סיפור, אני שני, הוא שלישי, מי נולד ראשון? ילדתי לו שלושה בנים. למה נקראים ראובן, שמעון ולוי בשמות שלהם? כי יש תוהו בבית. כי לאה לא זוכה ליעקב עדיין. ראובן נקרא על שם השנאה, ושמעון על שם השנאה, ולוי על שם הציפייה לאהבה. זהו. עד כאן. יהודה הפעם הודה את השם. זבולון הפעם יזבלני שיזבדני אלוהים זה וטוב, זה כבר יחס של הקדוש ברוך הוא. יששכר, נגמר המתח. שמעון מתחילים למנות ממנו, בוא נמשיך. מיד אפריש ארבעה בוחרין לארבעים, הטה וישתי רותמניה ותנה למימני משמעון. עכשיו תספרו, משמעון שמונה, דינה תשעה, נו, חוזרים לשמעון, לוי, נכון? משמעון, דינה, חוזרים, לוי, ותנה למימני משמעון וסליק לוי במאסרה. לוי נפל עשירי. עני מיכאל ואמר, בא מיכאל ואמר, ריבויני דאלמה, דין הוא הדווח, ועל עסק פתגמיה האילין אשתהי מן האל לנחלה, עד מיסק עמוד קריצתה. בא מיכאל המלאך, ורק היום, אנחנו כמה פעמים הבאנו את המדרש הזה, אבל אף פעם לא שמתי לב לשמות האלה. בא מיכאל המלאך ואמר, ריבונו של עולם, והערב. תראה לי עוד בעולם אבא שנותן את בנו מעשר. הכוח הזה של לוי הוא הכוח שאיתו הוא יוכל להתמודד מול עשיו. עכשיו אפשר להתמודד. ועל עסק פתגמיה האילין ועל הדבר הזה הוא נאבק עד עלות השחר. זה פילי פלאות. לפי מדרש אחד, למה הוא נקרא לוי? על כן קרא שמו לוי, כי אתם זוכרים במדרש במקור 5? מי היה המלאך שהביא לו מתנות? מי היה המלאך? מקור 5, גבריאל. במדרש הזה פתאום אנחנו עשינו הסבה ועברנו למלאך אחר. מיכאל. מיכאל וגבריאל הם שני מלאכים שונים, הם שני שרים. גבריאל זו הגבורה. גבריאל זה האש. שר של אש. מיכאל זה החסד. מימיני מיכאל. ומשמאלי גבריאל. הימין מקרבת. השמאל דוחה. מיכאל הוא שר של חסד. אתם יודעים מה יש בלוי? תומך ואורך. אור זה אש. זה אור. תומך זה התום. זאת התמימות. זאת האהבה. תומך ואורך לאיש חסידך. זה בדיוק מיכאל וגבריאל. יש דיון, מי נתן את האישור השמימי ללוי? מיכאל או גבריאל? וללוי יהיו שני כוחות. הכוח האחד יהיה כוח האהבה, הלברך את עמו ישראל באהבה, והכוח האחד יהיה כוח האש. שני כוחות מאוד נוגדים יהיו בלוי. נדב ואביהו, שני בני אהרון, הכהנים הגדולים, חטאו בחטא אחד. חטא שהוציא אותם מהאפשרות להיות כהנים. הם הקריבו אש זרה אשר לא ציווה השם אותה. האור, האורך, היה חזק מדי. אש עצומה. זה תפקיד אחד של שבט לוי. תומך ואורך לאיש חסידך, אתם זוכרים את הפסוק, אשר ניסיתו במסע, תריבהו על מי מריבה, האומר לאביו, ולאמו לא ידע. מה הוא עשה לוי? הרג 3,000 איש בעגל. הוא לא הכיר אף אחד, כי הוא מקנה להשם. מה עשה פנחס? הרג. אור, אש. ומה יהיה תפקידו של הכהן? לראות נגעים, לעסוק באהבה. כהן שיש לו מישהו אחד ששונא אותו בכל הקהל לא יכול לשאת כפיים. נשיא סנהדרין לא עלינו, אין ברירה. הרבה פעמים כועסים בגלל שהוא שפט כך, שהוא שפט אחרת. מלך, מלך. כל אחד, בחור, בחור, כהן, אין דבר כזה. הרב הירש מדייק כל כך יפה, תמיד הוא אומר, כתוב אורים ותומים. קודם כל האור, ואחרי זה התום. אבל בספר דברים, כשמדובר על איש חסידך, אז זה תומך ואורך. כי קודם כל זה התום, ואחרי זה האור. ללוי יש שני כוחות. לוי כמו שמעון לא יתרכז לנחלה משלו. ללוי יש את האדום, את האור, וללוי יש את השחור. השחור איננו מחזיר צבעים. השחור חם מאוד, כל הצבעים בטילים בתוכו. השחור קולט הכל. הכל הוא קולט. זה יוסף הצדיק. זה יוסף שהולך למצרים, זה יוסף שנמכר, זה יוסף האח, זה יוסף השם לי בן אחר. לוי מחזיק את כוח האדום ואת כוח השחור, ותפקידו הוא להופיע לא עם האור לבד, אלא גם עם התום בין הלבן לבין השחור. בדרך כלל חייל לבן מכה חייל שחור. בדרך כלל שחור ולבן לא יכולים להסתדר ביחד. לוי הוא זה שיש לו את התפקיד לתת לכולם את הכוח להשלים את הכל. אבל לא רק את האהבה הגדולה, אלא גם את הקנאה העצומה שהאהבה תהיה למקור. כשזמרי בן סלו, נציג שבט בית שמעון, מגיע עם העוצמות האדירות שלו בלי ביקורת, הפעם לכיוון של כוזבי בצור, צריך להופיע פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן עם הרומח, ולהציל 24,000 איש מישראל. אתם יודעים איפה פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן ידע להציל 24,000 איש מישראל? מגבריאל המלאך שנתן לסבא שלו 24 מתנות כהונה. ומשם הוא קיבל את הלוויה. ו24,000 האנשים האלה יזכירו לנו עוד בימים הבאים את 24,000 תלמידי רבי עקיבא שמתו כי לא ידעו לחבר אחד אל השני. שלא ידעו לנהוג כבוד זה בזה. ללוי יש שני תפקידים ששניהם חייבים להתמלא. וזה יהיה מסוכן מאוד אם אנשים ירצו להחליף את התפקידים. הייתי כמעט אומר כך, קורח וילדיו לא רצו להיות לוויים, הם רצו להיות כהנים. וביקשתם גם כהונה. הם אמרו, אנחנו רוצים להיות כהנים. אתם יודעים מה זה כהנים? תשמעו איזה יופי. מה הם ביקשו קורח? לא רק כהונה, מה הם אמרו? תראו איך כל הדברים שהם אומרים קשורים. מה הם טענו? מה הייתה הטענה שלהם? כי כל העדה, כולם קדושים. אהבה גמורה. אהבה מוחלטת. כהונה. אוי, אבל אהבה גמורה ומוחלטת, בלי שאני יודע את המדרגות שלה, בלי שאני יודע מתי ואיך ומה, זאת יכולה להיות נצרות קלאסית. כולם קדושים. כל הארצות קדושות, כל העמים, כל בני האדם, הם צודקים! אבל צריך לעבוד בשביל זה. צריך לדעת להיטהר, להתקדש. איך באים קורח ועדתו אל משה עם תליתות שכולם תכלת? יהודה זה התכלת. כולנו יהודה. לא צריך מלך וכהן. הכל תכלת. הכל שמימי. אשת קורח באה אל קורח ואמרה לו, אתם לא מבינים שמשה בסך הכל עושה את הכל רק כדי להרע את התנאים שלכם? אתם לא תופסים שיש פה בעיה פשוט הסתדרותית? פתאום בא משה ומצווה איזה מין הלכה מעניינת. משה אומר שהכהנים צריכים לקבל מעשרות. אומר לקורח, רגע, גם הלוויים זה בסדר, גם אנחנו. זאת אומרת לו, כן. אז הלוויים מקבלים מעשר ראשון. ופתאום בא משה ואומר שמהמעשר הראשון הלוויים צריכים לתת לכהנים עשירי. אתה לא מבין שהוא הכל עושה נגדכם? ואז בא קורח ואומר, אני גם רוצה להיות כהן. והתשובה לקורח זה, יש שני תפקידים לשבט לוי. אהרון מהו כי תלינו עליו? מה אתם עושים מאהרון? אהרון הוא הכהן. גם אני לא הכהן. בשבת שעברה נפגשנו במותו של אהרון, ויבכו אותו כל בית ישראל. למה? למה בכו אותו כל בית ישראל ולא רק בני ישראל? כי משה רבינו, כך אומרת הגמרא במקור 9, היה אומר, ייקוב הדין את ההר. אתם יודעים איך קוראים לזה? אורך. לוי, משה, ייקוב הדין את ההר. לכן כתוב, ויבכו אותו בני ישראל. אבל אהרון אוהב שלום ורודף שלום, ומיישים שלום בין אדם לחברו, שנאמר תורת אמת הייתה בפיהו, ועבלה לו נמצא בשפתיו, בשלום ובמישור הלך איתי ורבי מיישיב מאבון. אתם יודעים מתי הייתה הפגישה הראשונה בין הלוויים לכהנים? הראשונה הראשונה? כשמשה רבינו חוזר ממדיין. הקדוש ברוך הוא בא אליו ואומר לו, אדוני, אני מצווה עליך ללכת לדבר עם העם הזה, בסנה, נכון? משה רבינו כל כך לא רוצה, הוא מתחנן שלא. בסוף אומר משה רבינו לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, שלח נא ויה תשלח. אמת? שלח נא ויה תשלח, אומרים חז"ל מיד, שלח נא ביד מי שאתה רגיל לשלוח. יש לי אח, קוראים לו אהרון. הוא מתאים לזה הרבה יותר ממני. למה אני? מקור 7. ויאמר, בי אדוני שלח נא ביד תשלח. וייחר אף אדוני במשה. ויאמר הלא אהרון אחיך, הלוי. ידעתי כי דבר ידבר הוא, וגם הנה הוא יוצא לקראתך, ורעך ושמח איפה? בליבו. מה יהיה אגב לאהרון על הלב בהמשך, אתם זוכרים? תשומך ואורך. אבל עוד מעט. מה, הוא לא ידע שאהרון אחיו הוא הלוי? מה חשוב הייחוס הזה עכשיו? ואהרון אחיך הלוי, מה, הוא מזכיר לו את הייחוס המשפחתי? הוא אומר לו, הלא אהרון אחיך הלוי, ומה הוא? הרי עוד אין כהונה ולוויה. אומר רש"י, פילי פלאות. זה פשט מקרא, אחרת אי אפשר להבין מה כתוב פה. הלא אהרון אחיך הלוי, תראו מה כתוב פה ברש"י, מדהים. שהיה עתיד להיות לוי ולא כהן. והכהונה הייתי אומר לצאת ממך. אני חשבתי שאתה תוביל את הכהונה בעולם, ואהרון יהיה הלוי. מעתה לא יהיה כן, אלא הוא יהיה כהן ואתה הלוי, שנאמר, ומשה איש האלוהים בניו יקראו על שבט הלוי. לוי הופך להיות מה? שבט. כמו שיוסף שניים, ראובן שניים בכור, לוי שניים. ומה יקרה לאהרון אחיך הלוי הזה? הנה הוא יוצא לקראתך כשתלך למצרים, ורעך ושמח בליבו. לא כשאתה סבור שיהיה מקפיד עליך שאתה עולה לגדולה. הוא לא מקפיד. הוא אהרון הכהן, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות, ומיישים שלום בין אדם לחברו. עכשיו העיקר, ומשם, מה? זכה אהרון, למה? לעדי החושן הנתון על הלב. משה ואהרון זהו הלוי והכהן. בהתחלה היה אמור משה להיות הכהן, ואהרון להיות הנלווה לו. משה רבינו ודאי יהיה המנהיג, אבל אהרון יוביל את הכהונה. משה רבינו, מה הייתה הטענה שלו כלפי הקדוש ברוך הוא? מה הוא אמר? ריבונו של עולם, מה? לא איש דברים אנוכי. אתם יודעים מה זה לא איש דברים אנוכי? אני לא שייך לדיבור עם העם. אני לא שייך לתקשורת איתם. אני רוחני מדי בשבילהם. אני אלוקי מדי בשבילהם. הם לא יקבלו אותי. מה שיקרה בהמשך כל כך הרבה. כשאני אעלה למעלה, למעלה שם לקבל את התורה, הם ישאלו, זה משה האיש, לא ידענו מה היה לו. הם יאמרו, המנהיג הזה מנותק מהמציאות שלנו. אהרון הוא איש דברים. הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו, אתה בכל זאת יכול. אבל כשמשה רבינו שכנע אותו, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אז תהיה חלוקה בין כהונה ללוויה. אבל חלוקה הפוכה. אהרון יהיה הכהן. אהרון יהיה התומך. ואתה, למה אני צריך גם אותך וגם אותו? למה אני צריך את שניכם? כי תפקידו של שבט לוי יהיה לגלות את מה שאי אפשר היה לגלות עדיין בראובן ושמעון. שהדין והחסד יכולים להתחבר. שמיכאל וגבריאל ביחד נתנו לשבט לוי את הכוח. שאדום ושחור מחזירים את כל הכוחות דרך הלבן. שיש מקום לכל השבטים, שיש בדגל אש, ויש בדגל את החסד המוחלט של הלבן, את הנתינה הבלתי סופית של הלבן של החסד. ויש את שחור של יוסף. משה ואהרון, דיברנו עליהם יותר מפעם. אתם יודעים מה החידוש הגדול ביותר של ההנהגה של משה ואהרון? כל כך הרבה פעמים זה מופיע. איך אמרנו בספר שמות, כשבא משה אל הקדוש ברוך הוא ואומר לו, איך אני הולך אל פרעה? מה אני אגיד לו? הרי הוא לא ישמע אותי. וידבר השם אל משה לאמור, בוא דבר אל פרעה מלך מצרים וישלח את בני ישראל מארצו. וידבר משה לפני השם לאמור, אין בני ישראל לא שמעו אליי, ואיך ישמעיני פרעה ואני ארא על שפתיים? מה עונה לו הקדוש ברוך הוא? וידבר השם אל משה ואל אהרון ויצווהם אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים להוציא את בני ישראל מארץ מצרים. פילי פלאות. שאלנו את זה כל כך הרבה פעמים, כל מי שקורא את הפסוק לא מבין. מה אמר משה? ריבונו של עולם, בני ישראל לא רצו לשמוע מקוצר רוח או מעבודה קשה. עכשיו אתה אומר לי, לך לפרעה, הוא בטח ישמע. מה עושים עם זה? אומר לו הקדוש ברוך הוא, אין בעיות. לך אל פרעה, תגיד לו פקודה. הוא מיד יעבור לדום ויגיד אם הקדוש ברוך הוא אמר, אני מתייצב. זה רציני? כך שואל מי שלא קורא את הפסוק, נכון? אני חוזר על הפסוק. וידבר השם אל משה לאמור, בוא דבר אל פרעה מלך מצרים וישלח את בני ישראל מארצו. וידבר משה לפני השם לאמור, הן בני ישראל לא שמעו אליי. ריבונו של עולם, אני חוזר על הטענה, אני לבד לא יכול. אני אש. אני כוח שמימי גדול, הם לא יקבלו אותי, התקשורת איתם לא עבדה, בטח שלא עם פרעה להבדיל אלף אלפי הבדלות. וידבר השם אל משה ואל אהרון, ויצווהם אל בני ישראל ואל פרעה. נכון, אם שניכם תלכו, הכל יהיה בסדר. זה לא נגמר בזה. פתאום עוצרים, ואומרים לנו, יש לנו כמה דברים להגיד על תולדות עם ישראל. עכשיו פילי פלאות, רק עכשיו אני חושב. מה יש לכם להגיד על תולדות עם ישראל? אלה ראשי בית אבותם. זה אגב ממש באמצע, ממש באמצע. כל כך ילדים היו קוראים לזה במרכאות תקוע. כי אחרי זה מיד יהיה כתוב עוד פעם, וידבר השם אל משה אל אמור, אני אדבר אל פרעה אל מלך מצרים את כל אשר אני דובר, ויאמר משה אל ארני הרע על שפתיים ואיך ישמע אל... פתאום באמצע כתוב כך, אלה ראשי בית אבותם, מה זה טוב, מאוד חשוב. בני ראובן, בכור ישראל, חנוך ופלו חצרון וכרמיאל למשפחות ראובן. ובני שמעון, ימואל וימין ואוהד ויחין וצוחר ושאול בן הכנעני. אלה משפחות שמעון. ואלה שמות בני לוי, לא להיבהל, זה נגמר בלוי. אין המשך. אלה שלושת הבנים הראשונים. ראובן, שמעון ולוי. אנשי התוהו. ראובן, שמעון, עד לוי. איך זה מסתיים? פילי פלאות. ראובן כל כך רוצה להוביל את הבנים, נכון? הוא מבקש להציל את יוסף והאחים, לא נותנים לו. הוא מבקש להיות ערב על בנימין, והאחים לא נותנים לו. הוא מבקש להופיע את כוח הבכורה שלו, והוא לא זוכה. שמעון, לא זוכה. לוי, איך יזכה? יש לו כוחות מנוגדים. בואו תראו איך יזכה. בני לוי, בני יצהר, בני עוזיאל, אלה ראשי אבות הלוויים. ואלעזר בן אהרון לקח לו מבנות פוטיאל או לאישה. אל תגידו לי שזה קשור, אין, אז זה עוד לא קרה בכלל. ותלד לו את פנחס. אנחנו בשמות, ריבונו של עולם, אנחנו בפרק ו' בספר שמות, כבר הגיעו איתי לבמדבר. ותלד לו את פנחס, מילא כבר תגידו את כל השבטים, לא, זה רק הראשונים. מיד תבינו למה זה בא. הלאה. ואלעזר בן אהרון לקחו מבטאות אלו אישה, ותלד לו את פנחס, אלה ראשי אבות הלוויים למשפחותם. פרק ו' כ"ו. הוא אהרון ומשה. שמעתם פסוק בעברית נכונה? הוא אהרון ומשה. אשר אמר השם להם, הוציאו את בני ישראל מארץ מצרים על צבאותם, הם המדברים אל פרעה מלך מצרים להוציא את בני ישראל ממצרים, הוא משה ואהרון. מושלם. ככה מדברים? זה הפשט של תומך ואוריך. את הכוחות של לוי יופיעו משה ואהרון, עד שההם יהיו הוא. כשצריך זה יהיה קודם כל אהרון ואחרי זה משה, אורים ותומים. כשצריך זה יהיה קודם כל משה ואחרי זה אהרון, תומים ואורים. אין שום בעיה, זה יהיה שניהם. שניים שיכולים לעשות את זה הם שחור, לבן ואדום. ועליהם מצוירים אורים ותומים. ורעך? ושמח בליבו. אתה יודע, משה רבינו, מה היה בספר בראשית? אחים לא הצליחו לדבר עם אחים. ראובן לא הצליח להושיע את ישראל, שמעון לא הצליח להושיע את ישראל, גם לוי לא הצליח להושיע את ישראל בספר בראשית. אמנם בספר בראשית שבט לוי כבר קיבל את הכוח. פעם אחת מגבריאל ופעם אחת ממיכאל. אבל זה עוצמתי, זה מבולבל. זה לא יכול להופיע. אני הודעתי ליהודה שהוא יהיה המלך, והודעתי ליוסף, אבל יוסף ויהודה יכולים לעשות שלטון. מי יחבר את ישראל אחד לשני? ואת שניהם ביחד להבינו שבשמיים. מי ילווה את כולם יחד? זה הכוח שנמצא אצלכם. ילדתי לו שלושה בנים. בכלל לא קראו לכם לוי על שם עצמכם, אלא על שם זה שהנה יש פה שלושה. מה שלא הצליחו לעשות בספר בראשית, מקין והבל ועד יוסף ואחיו, אולי גם לא אפרים ומנשה. אתם תצליחו לעשות משה ואהרון ואהרון ומשה. אתם תהיו שניים אחד. שניים אחד. יכולים גם לברך את עמו ישראל באהבה, גם לעבוד במקדש, וגם להסתובב עם הרוצחים בערי המקלט. רק שבט לוי שיכול לקבל את הכוח מתוך המקדש. שהכהן הגדול שלו יקבל את הכוח מקודש הקודשים, שלשם הוא יבוא בזכות 12 האבנים. יוכל לשלוח את הלוויים לפעולות הכי רחוקות. כי אתם יודעים למה דווקא הלוויים צריכים לפעול בערי המקלט? מה עושה הכהן הגדול בקודש הקודשים? הוא בא ואומר, ריבונו של עולם, בעצם גם הרוצח האחרון, כפר נא לעמך ישראל. בעצם, אין דבר כזה, ריבונו של עולם, ילד שלך, שהוא רע. שבט לוי אחראי לגלות את זה. הגילוי של זה נמצא בקצה האחד של הגרף, של הציר, בפנים בפנים, בקודש הקודשים. מנותק לגמרי. לכהן הזה אסור לצאת מהקודש. אתם יודעים מה ההבדל בין הכהנים ללוויים? הלוויים שעובדים במקדש, אני לא מדבר על אלה שבחוץ. אלה שבחוץ ברור, הם במגרשי הלוויים, הם בערי המקלט. אבל במקדש, מה עושים עם הלוויים במקדש? חלקם שוערים. השוערים הם אלה שנמצאים בין החוץ לפנים. הם אלה שצריכים להופיע את המקדש החוצה ולהביא את החוץ פנימה. הכהנים אסור להם לעסוק ברייטינג של הקודש. הם נמצאים בפנים. אוי ואבוי ללוי שייכנס לקודש הקודשים. אוי ואבוי לכהן שיהיה שוער. הלוויים שאינם שוערים, יש להם עוד הרבה תפקידים. הם לא מקריבים קורבנות, חס וחלילה. אבל כשמקריבים קורבן, צריך להתעורר, כי הקורבן יכול להפוך להיות שגרה. מי אחראי לעורר אותנו? המשוררים. מי שר את השיר? הלוויים. הם שרים את השיר על הקורבן. הם המשוררים, הם השוערים. יש מצווה לשמור על המקדש. הם השומרים. והכהן הגדול מאחיו, הוא צריך להיכנס כל כך פנימה, אתם יודעים עד כמה פנימה? הכהן לא נטמא למת. הוא בכלל לא נפגש עם חוץ, עם רוע. כי בעולם הראשון, הראשוני, בעולם של גן העדן, אין מוות. המוות הוא תוצאה של החטא. וכדי שנוכל לחיות, צריך שבט כזה של אנשים שלא נפגש עם התומעה הזאת של המוות, שנשאר בתהרתו. אתם זוכרים מה קרה אחרי שנדב ואביהו, הכהנים הגדולים, במקום לחכות לאש מהשמיים ולברך את עמו ישראל, אלה היו המילים שם, ויברכם. הם הקריבו אש משל עצמם, הם בעצם נהיו לוויים. הם בעצם ביקשו לפרוץ החוצה. מה היה המבחן הכי קשה אז של אלעזר ואיתמר ואהרון? אתם זוכרים? פסוקים שלמים. מה היה המבחן הקשה? אתם לא תתמעו לבן שלך, לאח שלכם, אתם לא תתעסקו בהם. אתם תמשיכו לעסוק בחנוכת המשכן, וכל בית ישראל הם יקברו את נדב ואביהו. פילי פלאות. מבחנם של הכהנים הגדולים היה אם נדב ואביהו הוציאו את עצמם מן הכהונה, אלעזר ואיתמר ייבחנו במבחן הרגשי הכי קשה. אל תתקרבו. בית ישראל באים ומוציאים אותם בכותונותם ונטמאים למת, לכם אסור. אתם כהנים גדולים. כהן יכול להיטמא לקרוביו. כהן גדול? שום דבר. כלום. שמעתי פעם אמירה מאוד חכמה. שמעתי שואלים מדוע כהן נטמא לאביו ולאמו. אבל כהן גדול לא נטמא גם לא לאביו ולאמו, לאף אחד. שמעתי מישהו אומר דבר נפלא. הכהן, למה הוא כהן? כי אבא שלו היה כהן. יש כאלה שרוצים לקנות את זה. זה לא הולך. אבל הכהן הגדול הוא לא כהן גדול כי אבא שלו היה כהן גדול. מי שקיבל את תפקידו שיהיה הניסה ביותר מאבא שלו, נטמא לאבא שלו. הכהן הגדול קיבל את תפקידו מהירושה, לא של אבא שלו. ומהחובה של כלל ישראל שיהיה בעולם כהן גדול. שיהיה בעולם אדם אחד שלנו שנכנס לקודש הקודשים. הוא לא יכול לראות את המוות. הוא לא יכול להיטמא למוות. הוא נשאר בעולם שכולו חיים מוחלטים. וכל עם ישראל יעמוד ביום הכיפורים ויחכה רק לראות דבר אחד. שלא תהיה פגישה עם מוות חלילה. ושבעה ימים קודם יום הכיפורים מפרישים את הכהן הגדול מביתו, נכון? ודואגים לדבר אחד, תעזבו מוות, שלא יראה קרי, שלא יראה התחלה של משהו מת, התחלה של חיים שאינם באים לידי ביטוי. משה ואהרון, אהרון ומשה, זה שבט לוי. לוי, אני חוזר ובזה מסיים למקור אחד, למשפט השלישי. לוי ברקת. בלי להיכנס לעומק, אתם מבינים את פירוש הצבע הזה, ברקת? הברקת, ממנו כל הברק של הכל. הלבן שנותן את החזרה של כל הצבעים. הכל יחד מופיע מלוי הברקת. ומפה שלו צבוע שליש לבן ושליש שחור ושליש אדום. ומצויר עליו אורים ותומים. כשיש בעולם כהן ולוי, אפשר להגיע להתחיל להתעסק במלך. בשבוע הבא נגיע בעזרת השם אל התחלת של גור אריה יהודה. ערב טוב.